שלום.
שלום.
ברוכים הבאים לפודקאסט של צפריר, פרק שלישי. אני אסתר.
אני רזי.
ואנחנו נדבר היום על חינוך לא קונבנציונלי. אבל לפני זה אני רק רוצה לומר מזל טוב לרזי שלנו.
תודה חיים.
שיש לה יום הולדת, לא כשאתם תשמעו את הפודקאסט, אבל ספציפית היום ברגע זה.
ככה אנשים יוכלו ללכת אחורה ולגלות מתי באמת הקלטנו את הפודקאסט הזה.
זה לא משנה, והם גם לא יודעים מתי יש לך באמת יום הולדת.
נכון.
שזה יסוד לנצח. אוקיי, אז חינוך לא קונבנציונלי, את רוצה להסביר לנו קצת מה זה רזי?
לפי דעתי, מה שאנחנו בחרנו להתמקד בו כשאנחנו התכוונו לחינוך לא קונבנציונלי, זה חינוך שהוא בעצם חינוך לא ממלכתי. שיטות ובתי ספר חינוך שהולכות בעצם קצת נגד הזרם, ומצאו דרכים אחרות לחנך את התלמידים בהם, בין אם זה בגילאי גן, לבין אם זה גילאי תיכון, ו... העברת הבגרויות. כי בעצם מערכת החינוך כמו שהיא קיימת מאז המהפכה התעשייתית, והיא נועדה בעצם לתת מסגרת לילדים בזמן שההורים שלהם הלכו לעבוד, וגם לתת להם כלים כל מיני כדי להתמודד עם העולם האמיתי. כשהם יגיעו לגיל של עבודה, אז הם גם ילכו לעבוד ויהיה להם מקצוע. ומשם בעצם מערכת החינוך לא ממש השתנתה. לפחות בארץ. הצורה שלה היא מאוד מאוד הומוגנית.
זה לא אוליבר טוויסט כבר, אבל...
כן. כן, זה פחות ילדים, יש יותר חלוקה. היא כן קצת התפתחה, אבל הצורה הבסיסית שלה לא מאוד השתנתה. זה הרבה מאוד ילדים בכיתות יחסית קטנות, לפחות בארץ, שבעצם לומדים חומר מאוד מסוים ונבחנים לפי רמה מסוימת וציונים, וזה הדרך בעצם כיום. אני רוצה רק לציין, לפני שאנחנו מתחילות לדבר על כל מיני שיטות, שאני אישית לא למדתי בשום, באף אחד מהבתי הספר האלה שאנחנו הולכים לדבר עליהם, או באף אחד מהשיטות האחרות.
אני כן למדתי בשיטות חינוך שחשבו לפחות קונבנציונליות, לא כמו מה שאנחנו נדבר עליהם, אבל גם כן לא הדבר הכי ממלכתי שיש. היסודי שלי כן היה ממלכתי, אבל לא היה כזה... מוזיקלי, והיה מלא שעות שיוצאנו על כזה ללמוד כל מיני קלידים וחללית ומקלה וזה, וזה היה מאוד נחמד. זה לא בדיוק לא קונבנציונלי, אבל הם כן השתדלו להשקיע בזה, כי זה מה שהיה בטייטל. למרות שאני לא מוזיקאית בשום צורה שהיא סתם למען העברה, כי גם באיזשהו המנהל השתנה, ובית ספר פשוט נסגר לקראת סוף הלימודים שלי שם, אז דברים התרקחו בעניין הזה. ולמדתי באנקורי, שזה בית ספר שפעם היה אקסטרני, ועכשיו הוא לא אקסטרני, אבל הוא כן פרטי, וזה בעיקר מסתכם בזה שהם לא מתים על משרד החינוך, לדעתי, לכאורה. ובגלל זה אתה פשוט הרבה יותר חופשי בבחירות שלך. הם המורים הרבה יותר, כזה מסתכלים עליך מנקודת המבט שלך, ויש לך הרבה מאוד זמן שמשקיעים בך אחרי בית הספר, בצורה יותר פרטנית, והם גם מבינים אנשים שהם יותר אוטודידקטים, ויעדיפו לא להגיע לשיעור, אין ציוני מגן. אז בעצם אם אתה לא מגיע לשיעורים מסוימים, או מאחר, או מחליט ללמוד בבית במקום, לא באמת השפיע על הציון של הבגרויות שלך. ואני ממש בן אדם כזה. אילו, לי היה מאוד מאוד קשה במערכת שהייתה יותר ממלכתית ומסורתית, וכזה, לי זה כן מאוד עזר שהיה משהו אחר, ואני הרבה יותר מאמינה גם, גם בחלק ממה שנדבר עליו היום, וגם באופן כללי בחינוך שהוא לא פורמלי, ו... לא קונבנציונלי. אז כנראה שזה מאוד תלוי בן אדם. אני די מתנגדת לשיטות החינוך המסורתיות היום.
הייתי רוצה להוסיף גם שמבחינתי החינוך שלי היה ביסודי, התחנכתי בחינוך שהיה מאוד דתי, ביסודי מאוד דתי, וככה הרבה מאוד שיעורי דת וכאלה. גם את.
נכון.
ואז בתיכון עברתי לתיכון שהוא מאוד מזוהה עם הרקע של העלייה הרוסית. רוב המורים שלי היו עולים בעלייה בשנות ה-90, רוב המורים שלי דיברו רוסית, היו מברית המועצות, וגם התלמידים, היו לי שני בחורות בשכבה, שלא היו ממוצע רוסי או ממוצע מברית המועצות באיזושהי צורה, ואני חושבת שיכלת באיזשהו מובן להעתיק את הבית ספר למדינה בברית המועצות, ואולי הייתה קצת הגבלה. אבל אני לא חושבת שזה רע, כי אני מאוד נהניתי, לי כן היה דברים לא טובים, בין אם זה ההבדלים שאם היית תלמיד מצליח ותלמיד טוב, אז קיבלת חופש לעשות את מה שאתה רוצה וכמה שאתה רוצה, וללמוד כמה מקצועות שבא לך ולא נתנו לך הגבלה ולא קטלגו אותך. אבל אם היית תלמיד שנחשב פחות טוב, אז היו ממש נוקשים כלפיך. אני לא הרגשתי את זה כי הייתי תלמידה ממש טובה ולמדתי מה שרציתי.
זה מזעזע לדעתי. אתה לא יכול להתייחס לבן אדם בתור מסגרת אחת ולנסות לדחוף אותו בפנים בכל הכוח, ואז להתעצבן כזה, למה אתה לא מצליח להיכנס למסגרת הזאת? את הצלחת להיכנס אליה, זה יצא לך מגניב. ואיזה שלדים שלא צריכו להיכנס אליה, וזה יכול להיות מאוד 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 רע. כאילו, אנחנו שומעים סיפורים על ילדים מבתי ספר מצטיינים כאלה, כי בסופו של דבר, הבית ספר שלך לא היה בית ספר רגיל, הוא בית ספר מאוד שואף להצטיינו, כן. למצוינות.
נכון, גם בשכבה אז, שלי אז נגיד אז היה 100% בבגרות.
אז יש ילדים שמתאבדים בגלל שהם מפחדים מהציון שהם יקבלו בסוף שנה, כאילו, מהלחץ שזה יוצר, כנראה לא בגלל הציון, אבל פשוט מכל הלחץ שנמצא סביבם, זה נראה לי לא בסדר. כאילו, גם אם לך היה שם טוב, זה לא הופך את זה
נכון.
ללגיטימי או לשיטת חינוך מוצלחת.
אני לא יודעת, זה נראה לי מאוד תלוי כאילו ברספרטיבה ובמה החינוך בעצם מנסה לעשות. ואני חושבת שאת מאוד צודקת, גם אני שאת כל הבחירות שלי עשיתי בעצמי בגלל שהייתי תלמידה מצטיינת, היה לי עדיין הרבה מאוד לחץ. והיחס שלי למורה שלי למתמטיקה, פחדתי ממנה יותר מאשר מההורים שלי. כאילו, גם היה לי מין סוג של עיריית כבוד אליה, היא בכל זאת כאילו עברנו...
היה לי מלא כבוד למורים שלי, ואני יכולתי לדבר איתם בהפסקות, ולשבת איתם על קפה, והכל היה סבבה.
אז נראה לי שיש פה מנעד ממש גדול של כאילו, שאנחנו מביאות נכון. מהבחינה הזאת.
גם דיברנו על זה כבר פעם.
כן.
ואני בן אדם שמאוד אוהב ללמוד, זה לא זה, זה פשוט ש... אנשים לומדים שונה. פשוט אני חושבת על זה שנגיד לך, עם כל הלחץ, את בסופו של דבר ממש נהנית. וזה מעולה, כי באמת, כאילו, צברת הרבה ידע, ויש לך, כאילו, גם מבחינת ציונים, זה מוצלח אצלך, ויותר קל לך להתקבל למוסדות טובים אחר כך, אבל גם בשבילך עצמך, יודעת, השגת הרבה. אבל, ואז יש את הילדים האלה שזאת לא הבחירה שלהם, כי הם באים מבתים רוסים נוקשים, וההורים שלהם מכריחים אותם ללכת לשם, גם אם לא טוב להם שם. אני חושבת שזה מאוד מעצב את האופי של הבן אדם, המעבר להצלחה האקדמית.
זה נכון.
וכזה, טוב, הוא צריך להשיג עבודה וכסף, תהיה לו משפחה, אז הוא צריך לשמור עליה. יש גם את האופי שנוצר על הבן אדם, והדברים האלה מאוד מאוד משפיעים בנוסף, שזה משהו שלפעמים לא כל כך מתייחסים אליו בחינוך ששואף להצטיינות, שכאילו רוצים, יש איזה מין מודל מאוד מאוד שאפתני כזה, ו... אפשר לפספס שם משהו, כשאתה דוחף לשאיפה הזאת, וליצור בן אדם שהוא מאוד חסר ביטחון עצמי, ומאוד לחוץ, או כאלה.
אני חושבת שזה יכול להיות מאוד נכון, אני פשוט לא חוויתי את זה בצורה אחרת, לעומתי נגיד אח שלי, שהוא לא כמוני, והוא לא היינו אותו דבר אף פעם, אז כאילו לא היה באיזשהו שלב מאוד קשה לעמוד עם כל הציפיות האלה, והוא... כאילו ירד הקבצות ולמד מקצועות אחרים ועשה את הדברים בדרך שלו, אבל הוא כן יותר התעסק בדברים שלו בשעות הפנאי. ואני חושבת שמבחינתי הלימודים זה, כאילו אני כשאני למדתי בתיכון חשבתי שאנשים לא עושים 5 יחידות מתמטיקה, אין להם עתיד. כאילו אין מצב שהם יוצאים לעולם החיצון ומשהו טוב קורה להם. זה היה התפיסה שלי בתיכון וזה כל כך רחוק. מהמציאות, אבל זה גם מאוד מושפע מאיך שבאמת חונכתי והתפיסה של הבית ספר שלי.
אז חשבת שלאח שלך אין עתיד? כי הוא
לא ידעתי. האמת היא שלא ידעתי, כי הייתי כזה, אז מה, כאילו, באמת, לא ידעתי מה אנשים שאין להם 5 יחידות במתמטיקה עושים עם החיים שלהם.
אוי,
רזי. אני עשיתי 5 יחידות מתמטיקה מהסיבה הזאת.
עוד פעם, זה נורא תלוי בבני אדם. אני בשלב מאוד מוקדם הבנתי שזה לא הכיוון שלי, כל הדברים שצריך בשבילם ציונים גבוהים במגמות מסוימות, אז לא התעסקתי בזה כל כך. למרות שלעשות מתמטיקה זה טוב, וזה מפתח את המוח, וזה גורם לך לרצות להתאבד ולקפוץ מהגג. למרות מוות כואב, אבל עדיין. זאת רק אני.
כן,
רגע, יש לי שאלה, אבל.
כן.
היו לך, נגיד, ילדים, את מדברת על עצמך וכזה, על 5 יחידות שאת עשית, ואני יודעת שחברות שלך גם היו איתך בערך בקבצות, אבל את יודעת על ילדים אחרים שהיו בהקבצות שונות. כזה, רק קצת רקע כזה, בבית ספר שלך, אם אני זוכרת נכון, גם היה לכם הקבצות, כמו בכל הבתי ספר, אבל גם כל כיתה הייתה מחולקת לפי הצלחה
כן.
אקדמית.
כן, היה לנו כיתות
שכאילו מחולקת. מלכתחילה ידעת כן. אם אתה מהיותר טיפשים או מהיותר חכמים.
זה לא היה בדיוק ככה, כאילו לא אמרו את זה, לא אמרו את זה, אבל זה מאוד היה מורגש. נגיד, אני באיזשהו שלב רציתי לעבור מגמה, באיזה אמצע שנה של איזה כיתה, לא יודעת מה, רציתי לעבור מגמה, ואז היה לי ממש דיון עם המורה של אותה מגמה שרציתי לעבור אליה, ואז היא הייתה כזה, לא, 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 אף אחד לא יכול לעבור עכשיו מגמה, ואז היא כאילו נשמה רגע, והייתה כזה, רגע, מאיזו כיתה? חמש? טוב, אז את יכולה לעבור. אבל כאילו אחרים לא. וזה היה מאוד מאוד מורגש. כאילו גם מהשאיפות בסופו של דבר, לפי דעתי, התיכון הוא גם במין סוג של תחרות.
אבל זה היה כמו קסטות כזה, שהילדים מכיתה 5 לא מדברים עם ילדים מכיתה 3?
לא, זה לא היה כמו קסטות כאלה, אבל כן אצלנו מהחטיבה היינו בערך באותה כיתה, ומשם כאילו לא בקטע רע, ילדים התנפו קצת. התנפו כאילו לכיתות ברמות כביכול יותר נמוכות, אבל זה הכל בגדר הכביכול. אני חייבת לציין, בית ספר לא התווה אותי או משהו. אבל כן, זה היה לפי דעתי מאוד מורגש. כאילו אני חושבת שהייתה מין סוג של טיפה התנסות של הכיתה שלי, או של כיתות אחרות לעומת כיתות אחרות, אבל זה לא מנע מאנשים להיות חברים.
התנסות יש בכל מקום.
או להיות במגמות מסוימות עם אנשים אחרים.
כמו שהיו ילדים בליאדה שהתנסו, אז גם ילדים בן קור התנסו על ילדים בליאדה, כשכזה הם לא יודעים מה זה החיים האמיתיים, הם כזה תקועים בספרים שלהם. אז בכל מקום יגיע מישהו שיגיד שהדרך שלו היא הדרך הנכונה. זה מסובך, זה מסובך.
זה מסובך. אז בוא נדבר על
שיטות חינוך אחרות. יאללה, בואי נדבר קצת על שיטות חינוך.
אז מה שרציתי להגיד קודם זה שאני מקווה שמי שישמע אותנו יכול להיות ילדים בתיכון, שפתאום קולטים איפה הם נמצאים, וכזה אולי...
אולי נרגיע אותם.
אולי נרגיע אותם, אולי הם יבינו שלא באמת צריך לעשות 5 יחידות מתמטיקה כדי להצליח בחיים.
או שאתם תעשו 5 יחידות מתמטיקה ועדיין תצליחו בחיים.
את רוצה לדבר על השיטה הראשונה שרצינו לדבר עליה?
כן. השיטה הראשונה שלנו, תספר על גברת על, שקוראים לה מריה מנצורי. היא נולדה בעיירה באיטליה. והיא הייתה גברת על מהרבה סיבות. הסיבה הראשונה שנתחיל ממנה זה שהיא הייתה הרופאה האישה הראשונה באיטליה. בעצם כשהיא כבר הייתה גברת די מבוגרת, היא נולד לילד מחוץ לנישואים, והיא הייתה אם חד-הורית, והיא ממש נאלצה להיאבק על הזכות שלה ללמוד בבית ספר לרפואה, והיא סיימה את הלימודים שלה. היא הייתה רופאת ילדים ופסיכיאטרית. מעבר לזה, בחיים שלה הספיקה לעשות הרבה דברים. היא הייתה אשת חינוך, פילוסופית, פמיניסטית ופעילת זכויות אדם. אז בזמן שהיא למדה, היא עשתה ניסוי שבו השתתפו כל מיני ילדים ממעמדות סוציו-אקונומיים נמוכים. וכשהיא עשתה את המחקרים האלה, אז היא התחילה להרגיש שבעצם מערכת החינוך לא מצליחה להוציא את הפוטנציאל המלא מהילדים שהיא עושה עליהם את הניסויים האלה. כאילו היא הסתכלה והיא החליטה ש... בעצם זה לא מספיק. וזה מצחיק, כי כבר אז, כבר מלפני איזה 150 שנה, מישהי קמה והייתה כזה, זה לא עובד כל כך טוב. וזה התחיל להשתנות מאוחר יחסית.
האם הילדים האלה נחשבו ריטארדד?
לא. לא, היא תעבוד גם עם ילדים עם צרכים מיוחדים, רזי. הם פשוט ממעמד סוציו-אקונומי נמוך, כנראה שבגלל זה הם גם השתתפו בניסויים של רופאים, תיאט.
תמורת כסף.
כן. וב-1900 הזמינו אותה לנהל בית ספר לילדים בעלי צרכים מיוחדים באמת, ברומא. ובגלל שבאותו הזמן לא באמת היו שיטות חינוך מותאמות לילדים עם כל מיני צרכים שונים, אז היא החליטה לקחת את מה שהיא הספיקה ללמוד בלימודים שלה, את מה שהיא התחילה לחקור, ואמרה שהיא פשוט תנסה את זה עליהם. עכשיו, זה לא היה ניסוי, היא פשוט התחילה לפתח את השיטה שלה, ואמרה שזה יכול להיות מקום טוב, כי שם לא מספיק בודקים אותה, אנשים פחות מבינים איך להתמודד עם זה, אז היו פתוחים לגבי זה. והיא ממש עבדה על זה קשה, ובצורה שהיא מאוד גם מדעית. שהיא הייתה מתצפתת על הילדים כל הזמן, וכל לילה היא הייתה יושבת ורושמת רשימות, והיה לה ממש מעקב מסודר. זה היה מחקר סופר אנליטי ומדעי, בעצם מבחינה חינוכית, שזה מצחיק, כי כשאתם תשמעו את השיטה שהיא פיתחה, זה נשמע הכי כזה היפי וחופשי ופלורליסטי, וכזה, בסדר, זה הכי קל בעולם לעשות את זה, אבל לא, כזה, עד כמה שזה נשמע כיפי, זה מבוסס על הרבה תיאוריות. וב-1904 היה ברומא פיצוץ אוכלוסין, חברת בנייה בעצם פשטה את הרגל, חברת בנייה גדולה, והיה מלא בניינים נטושים ברחבי העיר, וחברת בנקים אחת החליטה שהיא רוצה לקחת בניין אחד תחת חסותה, הם בעצם לקחו את הבניין, והם אמרו שהם הולכים לשפץ אותו, וזה עליהם. הם התחייבו לשקם את הבניין הזה, כי בעצם התחילו להגיע לשם אנשים מפוקפקים, אז הממשלה החליטה שסבבה. ומה שהם עשו בבניין זה בעצם, הם הפכו אותו למקום מגורים למעמד הפועלים, הם לקחו את כל החדרים הגדולים שהיו שם וחלקו את זה לחדרים יותר קטנים. באמת היו שם פועלים ממעמד סוציו-אקונומי גם לא כל כך גבוה, שהלכו לעבודה ושירו את הילדים בבית. והילדים האלה, המשועממים, שלא היה להם מה לעשות, בזמן שהם נשארו בבית, הם פירקו את מה שהבנקאים האלה הספיקו לשקם. בלילה היו בונים דברים, וביום הילדים היו מפרקים את זה. סתם, כי לא היה להם מה לעשות. אז החברת בנקים הזאת פנתה למונטסורי, והייתה כזה, תעסיקי אותם, בבקשה משהו, תעשי איתם משהו. והיא אמרה כזה, וואלה, סבבה, זורם לי. היא כבר לא ניהלה את הבית ספר לילדים הצרכים המיוחדים, כבר שנתיים שהיא לא התעסקה בזה, ואז היא החליטה שפה יש לה הזדמנות להגשים את החלום שלה, והיא ממש פתחה בית ספר שעובד לפי השיטה שלה, וזה תפס תאוצה סופר מהר. אחרי שנה כבר נפתחו עוד 4 בתי ספר כאלה, היו סך כל 4 בתי ספר כאלה ברומא, ואחד במילאנו. כל מיני אנשי חינוך מחול התחילו להגיע, ונגיד בשוויץ ממש התרשמו ממנה, וכל הגנים תוך שנה מאז שהם ביקרו שם, כל הגנים דוברי האיטלקי, החלק האיטלקי של שוויץ, התחילו להשתמש בשיטה שלה. וגם בחול התחילו להשתמש בזה. בארצות הברית הקימו אגודת מונטסורי, שהראש, שהנשיא שלה היה גרם בל, הבחור שמציא את הטלפון, הוא. ומזכירת האגודה הייתה מרגרט וילסון, שהייתה הבת של הנשיא באותו הזמן, מסתבר. זה באמת ממש התקדם, זה היה סופר מגניב. מה שקרה אבל זה שמלחמת העולם, אני אספר טיפה על השיטה, ואז אני אספר איך הכל התפקשש בגלל היטלר. בעצם אז זה מתבסס על זה שהילד בונה את החינוך שלו לבד. שאם אתה תשים ילד ותביא לו, תשים מסביבו את הכלים הנכונים, אתה לא צריך להדריך אותו ולהנחות אותו, הוא יצליח לעשות זה לבד, כי הוא מרגיש את הצורך ללמוד משהו, והוא הולך ולומד את זה. ואתה לא צריך להכריח אותו הולכת ולומד את זה. מה שכן, זה צריך, יש התבססות מסוימת בדברים האלה, זאת אומרת, לכל משחק יש מטרה מסוימת, יש אסתטיקה מאוד מסוימת, ויש איזה כמה רמות, כדי שתמיד זה יוכל לאתגר את הילד. ואז היא קראה לזה, היה לה כמה מושגים, שאחד המושגים היה המוח הקולט, זה שהילד לומד באופן בלתי מודע, ומה שאני סיפרתי קודם, ובזה שהוא בוחר מה ללמוד, הוא בעצם, זה מעודד את הסקרנות שלו, והוא לומד לאהוב ללמוד. אתה לא צריך להכריח את הילד ללמוד. הילדים יודעים יותר טוב מה הם צריכים מאשר מבוגרים, כי בתור מבוגרים אנחנו מסתכלים על ילדים, ואנחנו מנסים להפוך אותם למה שלנו נראה שהם צריכים להיות. וכשאנחנו מביאים להם לעשות את מה ש...
כאילו מבוגרים קטנים קצת.
מה?
כאילו, small adult.
כן, וכזה, ואם אנחנו מביאים להם את החופש לעשות את זה, הם יעשו את זה לבד, ויותר טוב מאיתנו, כי הם יודעים מה הם צריכים. בתיאוריה שלה יש לנו כמה שלבים בהתפתחות, שלפיהם היא גם בנתה את השיטה שלה. מגיל 0 עד גיל 6, אנחנו שואפים לעצמות פיזית, שזה בעצם הדברים שאני יכול לעשות בעצמי. שזה השלב הזה שאנחנו מנסים לגעת בהכל ולעשות דברים לבד ושההורים לא יעזרו לנו. מגיל 6 עד 12 זה עצמות מחשבתית, שזה אומר שאני יכול לחשוב בעצמי. מגיל 12 עד 18 זאת עצמות רגשית, שאני יכול לעמוד על שלי, שזה כזה השלב הרבל, שאתם לא תגידו לי מה לעשות. ואז מגיל 18 עד 24, רלוונטי לנו, מדבר על עצמות כלכלית, שאני יכול להשיג דברים בעצמי. שבעצם אנחנו כבר אספנו את העצמות הפיזית שלנו, המחשבתית, ואת היכולת שלנו לעמוד על שלנו, ועכשיו אנחנו רק צריכים את העצמות הכלכלית כדי לצאת לדרך. בתוך הכיתות אז היה נגיד משחק עם כל מיני, כדי ללמוד אותיות, אז היה פשוט כל מיני סוגים של אותיות, והם מחוספסים או בצבעים שונים. די מה שאנחנו רואים עכשיו בגנים, בתכלס. לדעתי ברוב הגנים זה ככה. אין ממש לוז שבו לומדים מתמטיקה, או שבו לומדים שפה, או שבו לומדים עוד משהו, זה בעיקר זמן חופשי. ואז יש פינה אחת שזה כל מיני אותיות ומספרים שמסודרים שונה, ומלמדים את הילדים גם לעשות דברים מאוד, שנראים לנו מאוד פשוטים, כמו נגיד להכין את הסנדוויצ'ים שלהם. נכנסתי לאתר של גן שממש הולך לפי השיטה הזאת, וממש כתוב שם שזה חדר, חלק מהסדר יום. יש להם ארוחת בוקר, אז מביאים לחם, והם מביאים ממרחים, והילדים מכינים לעצמם את הסנדוויצ'ים. Mm-hmm. שזה מלמד אותם גם על עצמאות מצד אחד, אבל זה גם מין התחלה לבסיס ללימודי מתמטיקה, כי הדברים האלה, כי יש הרבה מהדברים שאנחנו עושים ביום-יום, של לסדר את החיים שלנו, שזה, שאתה צריך לעבוד לפי היגיון מסוים, ואתה צריך לדעת לסווג דברים, ואתה צריך ללמוד איך שלבים עובדים, והיא מאוד עובדת גם על זה, שמתחילים משלב קטן כדי לבנות משהו שלם. כל הכיתות עשויות בשביל ילדים, זה אומר שהחלונות יהיו נמוכים, המדפים יהיו נמוכים, אין ארונות שלא נפתחים. כאילו, זה נועד בשביל הילדים, לא בשבילנו, ולא בשביל שאנחנו נוכל לעצור אותם מלעשות את שלהם, איכשהו. אז כן, כמו שסיפרתי, זה ממש הכי חופשי שאפשר. כאילו, יש להם בקושי כזה, יש להם פעילויות מסוימות, אבל רוב הזמן הם עושים מה שבא להם. יהיה להם פינת גיאוגרפיה ופינות של סיפורים ופינות של ציור. זה הכל נפרד. למרות שזה תפס תאוצה ממש יפה, כשהתחילה מלחמת העולם הראשונה, היא החליטה לעבור לספרד.
ראשונה? אוקיי.
Okay. קודם, יש שם כמה מלחמות דרך. אז מלחמת העולם הראשונה התחילה. מנצורי עשתה באותו השלב מסע בעולם כזה של הרצאות. היא גם פתחה בית ספר שמלמד את השיטה שלה למורים ולמדריכים. אבל היא הייתה צריכה להפסיק לטייל בגלל המלחמה, והיא החליטה לגור בברצלונה. אבל מלחמת העולם השנייה הגיעה, והתחילו לסגור את הבתי ספר שלה. קודם סגרו את כל בתי ספר שהיה בגרמניה. אחרי זה מוסליני ביקש ממנה שכל הילדים בבתי ספר שלה שקמים באיטליה יצטרפו, ישולבו בעצם בתנועת נוער הפשיסטית, והיא התנגדה לזה, אז הוא סגר את כל הבתי ספר האלה גם. ואז ב-36 גם התחילה מלחמת אזרחים בספרד. אז היא גם לא יכולה להישאר בספרד, והיא הייתה צריכה לנטוש את זה, את המקום הזה. בעצם היא פשוט לא יכלה יותר להוציא לפועל את שיטה שלה, כי העולם פירק את עצמו ובנה את עצמו מחדש בערך. אבל השיטה הזאת המשיכה עוד מלא מלא שנים, ועד היום זה ככה, והרבה דברים מתבססים על זה. הרבה גנים, גם אם הם לא מתבססים על זה ב-100%, הם כן משתמשים בחלק מהשיטות שלה, וגם בהרבה בתי ספר עושים את זה. זה בעיקר לגנים וליסודי. ומשהו אחרון שאני רוצה לומר, אם לא הצלחתי לשכנע אתכם, כי אני אישית ממש השתכנעתי, אז אני יכולה לומר כמה שמות מרשימים של אנשים שלמדו בשיטת מונטסורי מגיל קטן.
שמות מרשימים. כמוני כמוך כמעט.
כמוני כמוך כמעט. לארי פייג' וסרגי ברין, של הבחורים של גוגל. יש את ג'ף בוזס, שזה הבחור של אמזון.
אוקיי, מלא הייטק.
מלא הייטק.
שזה מפתיע יחסית לפי דעתי.
זה מפתח את המוח וזה מפתח יצירתיות.
שזה מה שדווקא...
אם צריך בהייטק. זה מה שמבדיל סתם בן אדם שהלך ללמוד מחשבים לעומת אנשים כמו הבחורים של גוגל או הבחור של אמזון.
כן, שזה מקסים.
שדחפו את עצמם במקום שהוא די תחרותי מאוד, סך הכל. כן, זה באמת מקסים. זה הופך את זה להרבה פחות קר וכזה קפיטליסטי.
כן, וגם לפי דעתי השיטה הזאת היא מאוד חופש וכזה, אללה בבאללה, תעשו מה שבא לכם, אבל אז את רואה שאנשים כאלה בסופו של
דבר... בונים מערכות.
בונים מערכות מידע, הכי בחורים בחליפות או משהו.
למרות שהבחורים של גוגל הם כזה יודעים בתור גוס כאלה. כזה יש לנו מגלשות בתוך המשרדים, ואנחנו, משרד שלי, בנויים בתוך טירה מתנפחת של ג'ימבורי או משהו. אז הם משתמשים בשיטת מונטסורי על העובדים שלהם.
ככה אתם תלמדו לתכנת.
מניחים מספרים, תעשו דברים. שתדעי שאני הכרתי מישהו ש... עובד בגוגל, ובאמת יש להם מגלשה שם וכאלה דברים.
כן, כן, אני יודעת, הייתי שם.
מה?
כן.
מגניב. טוב, זה בתל אביב.
כן, בתל אביב.
כזה כל מקום בתל אביב. הייתי שם. זה קרוב אלייך, לדעת. אוקיי, יש את קאטרין מאייר גרהם, אני לא טובה בשמות עם... אבל היא זוכת פרס פולצר.
אוקיי.
היא הובילה את וושינגטון פוסט, זה השייך למשפחה שלה, והיא הובילה אותה בתקופה שבו היה לו רייטינג ממש גבוה, היא סקרה, היא הייתה בעצם אחראית עליו בזמן הסיקור של הווטרגייט, של פרשת ווטרגייט, שאני אספר על זה מהר, למי שלא מכיר. זה בעצם כשהתחילו לגלות כל מיני הקלטות סודיות של ניקסון, הנשיא דאז בארצות הברית, דברים הלכלכים הלכו שם. זהו, יש עוד כל מיני, אבל זה מה שנראה לי מעניין.
אוקיי, אז נראה לי נעבור לשיטה הבאה. כי אז השיטה שאני ממש מתרגשת ממנה, כי היא כל כך פשוטה, והיא פותחה בדרך שהיא הכי אגבית בעולם, אז קוראים לה שיטה הרקנס, או איך שאני רוצה לקרוא לה, הרקנס ותלמידי השולחן העגול.
מה זה?
אז איך השיטה פותחה?
יש ניחוש פרוע.
אוקיי, תגידי.
יש שם שולחן עגול. כי כולנו שווים.
בערך. אז היה פילנטרופ שהוא היה איל נפט של בארצות הברית בתחילת ה-1900, והיה לו מלא כסף, אז הוא החליט לתרום חלק מהכסף לבית ספר. ובגלל שהוא בא מכל עולם הביזנס, אז מה שהוא ביקש מהבית ספר בעצם לעשות, זה שאיך שהוא מדמיין את הבית ספר, זה שהוא יהיה עם שולחנות עגולים בכל כיתה, וששיעורים יתנהלו בעצם בתור דיון.
כמו שעושים דיונים של כזה עסקים?
בערך כמו שעושים דיונים של עסקים.
שיש כזה שולחנות ארוכים כאלה?
לא, לא. פשוט
אבל
שולחן
זה הכל עגול.
עגול אליפטי. גם יש סיבה לזה, באיזושהי פילוסופיה של סוקרטס, הוא מסביר למה דיון סביב שולחן
כולם,
אליפטי
לא.
עגול, הוא דיון שנעשה בצורה יותר טובה, גם בגלל שאת רואה בעצם את כל מי שיושב מולך בצורה יותר טובה, וגם בגלל השוויון שהוא בעצם נותן לכל המשתתפים בדיון, בשיחה, בשיעור.
גם לרמב״ם יש טענה כזאת, אבל הוא אהב נראה לי את סוקרטס אז. זה הגיוני, שהוא אמר שגם על הישיבה העגולה, הוא דיבר על זה, הוא השווה את זה לכתר, שיש כתר ואז יש את כל הקודקודים, וגם שכולם צריכים לשבת על כיסאות, או שכולם צריכים לעמוד, או שכולם צריכים לשבת, כי ברגע שמישהו עומד או יושב, אז זה כבר מביא מעמדות מסוימים. סתם, זורקת קצת פילוסופיה
יהודית. אז השיטה הזאת נטו על להביא שולחן עגול, שזה הדבר הכי קל ופשוט בעולם, בעצם ממש שינה סדרי עולם. בין אם זה סדרי עולם, כאילו בבית ספר הזה שהוא בנה, שהתחיל בשנות ה-30, נטו להביא שולחן עגול, ולשים אותו באמצע הכיתה, תלמידים ילמדו תוך כדי דיון, ממש שינה את היכולות של התלמידים, בין אם זה יכולות עמידה מול קהל, גם יכולות דיון, קשרים בין חברתיים, גם היחס בין המורים, בין המורה לתלמיד ממש השתנה. זה שלתלמידים יש הרבה יותר אופציה ללמד אחד את השני, או כזה לדון בכל מיני נושאים, בין אם זה מתמטיקה, או בין אם זה ספרות והיסטוריה, אז זה ממש ממש מפתח את הדרך חשיבה שלהם, האפשרות הזאת להיות חלק ממשהו, מאשר כאילו הלמידה שהיא בשולחן, והיא מאוד כזה, אתה בתוך הקוביה שלך, אתה עושה את התרגילים שלך, אתה עם עצמך, וזה ממש 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 משפיע לטובה על כל התלמידים שלומדים סביב שולחן עגול, ולא סביב שולחנות מרובעים קטנים מול לוח.
זה נשמע גם הרבה יותר כיף. לא יודעת אם הייתי מתרכזת ככה.
אני חושבת שזה חלומי, נגיד, אני חושבת שאם הייתי לומדת בשיטה כזאת, אז היחס שלי, המערכת יחסים שלי עם המורים שלי הייתה הרבה יותר טובה, גם היה לי הרבה יותר נוח.
הרבה יותר בוגרת גם.
כן.
הרבה יותר בוגר לדעת, לדבר עם הבן אדם שיושב מולך.
גם להרגיש שאתה שווה לבן אדם, קצת כזה, מי הוא החכם הלומד מכל אדם, שכזה
כן.
המורה שלך הוא לא שם רק כדי ללמד, הוא לא כאילו הדמות שממנה אתה תקבל את כל המידע. אתה תקבל גם הרבה מאוד מידע מהחברים שנמצאים סביבך, אתה תקבל הרבה מאוד מידע מעצמך, מהתהליך של הלמידה.
זה ממש מגניב, זה גם הרבה יותר מרגיע את כל העניין הזה של חינוך, כי כן. חינוך איכשהו הפך להיות לדבר הסופר גדול ומאיים הזה, כשבסופו של דבר כולנו יכולים ללמוד. כולנו אולי יכולים ללמוד דברים שונים, ובאמת בשיטות שונות, אבל להפוך את זה למשהו שיותר חברתי ויותר צ'יל במובן מסוים. כי בתכלס, המורים שלנו, אני לא רוצה לזלזל במורים בכלל, אבל הם בני אדם. הם לא איזה אלוהים שבא לא יודעת מאיפה, ושאתה צריך לשבת כולך לראות כזה בשיעורים, אסור לך לצפצף, אסור לך לעשות שום דבר. וזה הופך את זה להרבה יותר, נראה, בטח גם למורים זה יותר נחמד, וזה נשמע לי גם הרבה יותר הגיוני. ובאמת, תנועות נוער, ככה הן עובדות. בתנועות נוער, כאילו, אף אחד לא הולך לשבת מול שולחנות, זה תמיד עגול.
נכון, אבל בגלל זה אני חושבת כביכול המעמד של המדריך, שהוא מין סוג של כזה מצד אחד, מין סוג של אח גדול, ומצד שני מין סוג של דמות חינוכית, הוא מעמד שהוא שונה מהמעמד של המורה, מאיך שאנחנו תופסים מורים לעומת מדריכים.
כן, ברור שזה שונה, אבל הכוונה זה שבחינוך לא פורמלי, עניין זה שאתה יכול להיות הרבה יותר פתוח בדיונים, וזה הרבה יותר חופשי. וברגע שמושבים ילדים בכיתה, גם זאת עדיין כיתה ועדיין יש מורה, ברגע שזה הגול, זה גם באמת הופך את זה להרבה יותר חופשי והרבה יותר שוויני בעצם, כמו שאמרת, שזה לדעתי מגניב, כי זה להשתמש בשיטות שהן מחינוך לא פורמלי בחינוך פורמלי, גם אם הוא לא עשה את זה בכוונה, מהמקום הזה, כן. כן? אבל זה כן ככה. ואיך הלך להם? אילו, יש איזה בתי ספר, זה בתי ספר שנמצאים רק בארצות הברית, או שיש בכל
מיני? כן, זה בתי ספר שנמצאים בארצות הברית, ואז זה גם פותח למכללות וקולג'ים, נגיד הרבה מאוד שיעורים שמתקיימים בדיון, כאילו התחילו לשים אותם בשולחן עגול. רואים את זה גם בבנות גילמור, אם יש מישהו שרואה בנות גילמור, ש... רורי באחד הפרקים יושבת סביב שולחן עגול ורבה עם מישהו שנמצא לידה. אבל כן, זה ממש משהו שנרחב בעיקר לאוניברסיטאות, כי מה שכן חשוב בשיטה הזאת, ושמלמדים ילדים שמתחנכים בשיטה הזאת, זה סיכומים. כי בכל זאת, תוך כדי דיון, אתה מאוד יכול ללכת ולאבד בכל מיני מקומות. והצורך הזה לסכם בסופו של דבר, ועדיין להבין מה נלמד מכל הנושא הזה, זה יכולת שהיא מאוד חשובה. אז השיטה הזאת יותר מתקיימת בתיכונים ואוניברסיטאות, וככה ברחבי העולם.
טוב, זה נשמע כמו דרך מה שטובה ללמוד בה, בסך הכל. רבות הדרכים הטובות ללמוד בהם.
נכון. אז רוצה שנסכם?
כן, בוא נסכם.
סבבה.
מה את לוקחת איתך לצפריר?
נראה לי שמה שאני לוקחת איתי לצפריר, זה קצת כזה היחס שלי ללימודים עכשיו. הבנה שכזה, גם עכשיו התחלתי ללמוד ואני לומדת בעיקר לבד, אז להבין שכזה, אם פעם הייתי צריכה את המורה ואת הכתב וכזה, אין דרך אחת לבל ידע.
ברור,
כאילו, אני יכולה ללמד את עצמי.
בתקופה כן. הזאת שהכל מקוון.
כן, אז זה לגמרי. אז מה שבעצם קורה זה שאני חוקרת עם עצמי כל מיני דברים ו... עוברת עם עצמי כל מיני תהליכים שפעם הייתי עוברת אותם בכיתה. ועוד משהו שנראה לי שאני אקח איתי לצפרר זה גם את היחס של המורים. אולי אני לא למדתי סביב שולחן עגול עם המורים שלי, אבל לא הייתי שמחה אם היחס שלי אליהם היה יותר שוויוני באיך שאני תופסת אותם. אז פשוט לשנות את התפיסה שלי כלפיהם הלאה, שגם הם אנשים וגם הם הולכים לשירותים.
או, זה גם גיל שונה כבר, נראה לי. אני חושבת שממש הצליח לך לעשות את זה. כי כבר עברנו את הבית ספר, וכבר עברנו את הצבא, ושילדים בגיל שלך אומרים לך מה לעשות, אתה כזה טוב, בסדר. או שסתם אנשים אומרים לך מה לעשות. ועכשיו זה כזה, הגיע שלב שבו אף אחד לא אומר לך מה לעשות, וכל מה שאת עושה הוא כי את רוצה לעשות.
נכון, או לא רוצה לעשות, אבל אני לא יודעת.
לא, בסופו של דבר את כנראה רוצה לעשות את זה. גם אם לא בא לך לעשות, את רוצה לעשות את זה.
כן, אבל אני חושבת שזה עדיין לא משהו שהוא די מושרש, כאילו מגיל קטן שיש לך כזה, שגם איך שאת מתחנכת בבית, שמורים זה
סמכות
כזאת שאת לא יכולה להפר אותה או להרר אותה, וגם הרצון תמיד להצליח בכוחות עצמך, תמיד להיות כזה, כן, טופ נוטש.
אני חושבת שזה ממש טוב. גם מורים אוהבים, לדעתי, כשמתייחסים אליהם כמו אל בני אדם. זה, וכשאפשר אשכרה ליצור איתם דיון, אני חושבת שהם מעריכים את זה. ממה שאני מכירה. אני מקווה שהניסיון הזה לא יתערער לי עם הזמן, למרות שאני לא חושבת. לא בדיוק הולכת למקום הכי נוקשה בעולם. כן ולא. אז אני רוצה לקחת איתי לצפריר פשוט את ההבנה שללימוד יש הרבה פנים, ללמידה יש הרבה פנים, שבעצם כמו שיש הרבה שיטות טובות, גם שיטות שבדקנו ואולי לא דיברנו עליהן, וגם השיטות שכן דיברנו עליהן, בשביל ללמוד ולהבין דברים, ואיך דברים עובדים, לנסות ליישם את זה גם בחיים שלי, באמת לחשוב מחוץ לקופסה, כשאני צריכה לקבל אינפורמציה, או להעביר אינפורמציה, על הדרך היותר חכמה, נבונה ונעימה לעשות את זה, כי בסופו של דבר אני מאמינה שזה יותר פרקטי, ושזה יותר משפיע, מאשר הדרך הנוקשה תמיד תהיה הדרך הקלה, בסופו של דבר. בשביל מי שמעביר אותה. כזה, הקלה מבחינת כזה תכנון, לא מבחינת בסופו של דבר, כשאתה עושה את זה, נראה לי שיותר נחמד לשבת ולדבר עם ילדים מסביב לשולחן עגול, מאשר לעמוד מול כיתה ולצעוק על כולם להיות בשקט, אבל הרבה יותר קל להחליט להיות נוקשה מאשר לנסות להעביר דיון חכם. אז אני רוצה לדעת להבחין מתי כדאי להשתמש איך, ובאמת פשוט להיות יצירתית בדרך הזאת.
מגניב ממש. אז כל מי ששומע אותנו, שיהיה לכם
יום טוב.
יום טוב.
ובריא.
ובריא.
תצאו לבלות, תלמדו דברים.
לכו תשרפו מכוניות.
זה יהיה בפרק הבא.
יאללה.
ספוילרים. יאללה, ביי.